טוב, אהלן, אני אלון לוי, אני מחברת סלע, אני יועץ בחברת סלע ומרצה, מרצה בתחומים של Client Side Technologies של מייקרוסופט, שזה אומר WPF, Silverlight, Windows Phone 7, 8, Windows 8, אני מזהה את חלקכם, זה אומר שהייתם אצלי כנראה בקורס, אז שלום למי שמכיר אותי, שלום למי שלא. טוב, אז אנחנו באנו לדבר על Windows 8 with XAML and C#, יש פה מישהו שלא עובד עם XAML ותרגיש בנוח להגיד לא מכיר טוב XAML? אוקיי, אז יהיו לנו דוגמאות שיכילו XAML, אני מניח ידע בXAML והיכרות עם XAML, כלומר אני לא אעבור יותר מדי ולא אסביר על האלמנטים השונים של XAML, אז לקחת את זה בחשבון. טוב, גיא עשה כבר את הפתיחה, אז את הפתיחה אני לא צריך לעשות. אני ייתכן ואני אדלג על כמה שקפים בהתחלה, אני רוצה לדבר קצת על הפלטפורמה עצמה. עכשיו בגדול מה שיהיה לכם איתי זה שלושה, נקרא לזה שלוש הרצאות. הראשונה איזשהו introduction ל-Windows 8, נדבר על מהם אפליקציות ל-Windows 8. עכשיו מבחינת המשגה, מבחינת המושגים שאני אשתמש בהם, חלקכם נחשפתם לאפליקציות ל-Windows 8, מי שמכיר, כמטרו סטייל אפס, זה שם שכבר לא משתמשים בו, היום זה נקרא Modern UI Apps או Windows Store Apps, זה המושגים שגם אני אשתמש בהם, אז תכירו, אם מישהו שיש במושג מטרו סטייל אפס, תתקנו אותו. אז אנחנו נדבר על מהם Windows Store Apps, בעצם איזה בשורה הם מביאים, ראיתם פה מן הסתם בהדגמה של גיא חלק מאוד גדול מהבשורה, נדבר איך הם רצים, בעצם הרעיון שבטח שמתם לב אליו ב-Windows 8 שהוא יהיה fast and fluid, שיעבוד נורא מהר, ובשביל שהכל יעבוד נורא מהר, היו צריכים לעשות איזשהו שינוי נורא אינרנטי במערכת ההפעלה, ובעצם אנחנו נדבר עליו, ויש לנו רק אפליקציה אחת שמוקצים לה את כל המשאבים של המחשב, שאר האפליקציות במצב של suspended, אנחנו נדבר על המצבים האלה של האפליקציה, ואיך זה משרת את זה שהאפליקציה שלנו תהיה תמיד תרוץ. אז מה לנו עד Windows 8? אז בגדול, מבחינת הארכיטקטורות של המעבדים, רק הארכיטקטורות של אינטל, מה שנקרא X86, X64, נתמכו. כל ARM, כל הארכיטקטורה לא נתמכה, ולמעשה מה שמייקרוסופט עושה, היא מביאה את הבשורה של Windows 8 גם למערכות שרצות ב-ARM. מה שזה אומר זה שכל למעשה אם יש לי את ה-Start Screen, כאן כל האפליקציות שרצות, גם הלפטופ שלי, יש לו מעבד של אינטל, ולכן הוא יכול להריץ כל אפליקציה שהיא, אבל כל האפליקציות האלה שראינו, למעשה יעבדו גם על מעבדי ARM, אוקיי? אם אני אגש כאן לדסטופ, אז הדסטופ הזה קיים לי גם עבור מעבדי ARM, אבל קבצי EXE שלא עבדו, למעשה שלא עבדו גם בעבר בפלטפורמות של ARM, לא יעבדו גם עכשיו. כלומר, אם אני רוצה להריץ אופיס 2010, אז זה לא נכתב עבור הארכיטקטורה הזו וזה לא יעבוד. אבל כל האפליקציות החדשות למעשה שנכתבו עבור Windows 8 יעבדו, וזו בהחלט בשורה. ואמרנו שלנו איזשהו פתרון עבור טאבלטים, שכאמור מגיע לנו עכשיו. בגדול Windows 8, כאילו אם אני משווה למעשה את Windows Phone ל-Windows 8, אני אראה לכם את הפון, טוב, איפשהו כאן. הוא נועד למסכים שהם עד 5 אינץ', כלומר מסכי טלפון קטנים, Windows 8 נועד למסכים של 10 אינץ' ומעלה. אוקיי, זה ההבדל העיקרי בין הפלטפורמות עצמה, הם נועדו לצרכים שונים. Windows 8 עצמו הוא אגב, הוא נחשב Touch First, כלומר הוא נועד לעבודה עם Touch בעיקר, אבל גם למקלדת ועכבר, ולעומת Windows Phone שהוא Touch Specific, כלומר העבודה עם הפון תהיה בעיקר ב-Touch. אוקיי, אנחנו לא נחבר עכשיו לטלפון עכבר או איזשהו אמצעי חישה אחר, לכל היותר סטיילוס. עד Windows 8 למעשה, היה לנו קושי לתקשר עם הסנסורים השונים. למה? כי לא היה לנו איזושהי ספרייה שאפשר לנו יחסית בקלות לתקשר מול הסנסורים השונים. מה כן היה לנו? היה לנו את Win32, שאפשרנו לתקשר לכל, או User32, שאפשרנו לתקשר עם מערכת ההפעלה, לגשת לחלונות, להגדיל, להקטין. חלק מהעבודה מול DirectX נעשתה דרך API מסוימים. אבל לא היה לנו איזשהו ממשק שמייקרוסופט כתבו, שהוא גנרי מספיק, שאני יכול להתחבר לכל אמצעי, כל סנסור, אם זה בלוטות' או סנסורים של NFC שמזהה קרבה למכשיר אחר וכולי, היינו בבעיה פה. אז בעצם יש לנו ספרייה חדשה, ואנחנו נדבר עליה בחלק השני היום, שנקראת WinRT, וזו הספרייה בעצם של Windows 8, שמאפשרת לעבוד מול כל ה-API של מערכת ההפעלה החדשה, היא למעשה מחליפה את Win32 שעבדנו איתו עד היום, לפחות עבור האפליקציות החדשות. בנוגע לאפליקציות, בגדול, אנחנו יכולנו לעשות מה שרצינו באפליקציה. יכולנו לפתוח פרויקט חדש ב-WPF או ב-Silverlight, תלוי אם היינו רוצים שזה יהיה ב-Web או Desktop Application, ובגדול מה שיצרנו זה ככה אפליקציה דלברנו אותה. בעצם בווינדוס 8 אנחנו מדברים על ממשק מסוים, הוא נקרא Modern UI או Metro Style, שהוא בעצם מגדיר את האופן שהאפליקציות צריכות להיראות. עכשיו זה חשוב להתעכב לגבי זה. אם אנחנו מסתכלים על מייקרוסופט, על מה שהיא עושה מווינדוס 95 בערך, ווינדוס 98, XP וכו', היא רק מוסיפה לכל אפליקציה את הכרום. למה אנחנו מתארים כשאנחנו אומרים כרום? אם נסתכל על אופיס, אז כל האזור שמוקצה לא לקונטנט שלנו, אלא לכל מיני פעולות, כמו כפתורים, בולד, איטליק, פסקאות, פורמטינג, כל זה, כל מה שנמצא בצדדים נחשב הכרום, אוקיי? למעשה בכל אפליקציה יש לנו את האזור של הקונטנט, שבצורך בוורד זה המסמך, ואת הכרום שמסביב. אז עד הגרסה של Windows 8 ראינו שמייקרוסופט נורא השקיע בכרום, נורא השקיע בעיצוב שלו, הוא היה נורא צבעוני ברמה שבווינדוס ויסטה, הוא היה, כבר חלק אמרו שהמערכת הפעלה היא מצועצת מרוב שיש שם הרבה כרום. אז בווינדוס 8 מייקרוסופט עושה צעד אחר. היא למעשה לוקחת את הכרום ומסירה אותו. האפליקציה, בטח שמתם לב באפליקציות שגיא הדגים, הקונטנט הוא תופס את כל האפליקציה. אין לי בכלל תפריטים, פעולות או דברים כאלה על גבי האפליקציה. אם אני רוצה לגשת לתפריטים ולפעולות, אז יש לי שתי אופנים. או שאני מלמטה מושך את האפבר, אותו תפריט שראינו למטה, ואז שם קיימות הפעולות. או שאני יכול למשוך מצד ימין את הצ'ארמס בר, שגם אותו ראיתם, ואז אני יכול לגשת לסרץ', לשאר וכו'. אוקיי? אז אמרנו שיש לק של Uniform Look and Feel, אז בעצם מייקרוסופט, שמתם לב שכשגיא עבר בין אפליקציה לאפליקציה, כולם בערך נראו לנו אותו דבר. היה לנו נורא קל לנווט בתוך המערכת, כי היינו רגילים שבכל אפליקציה יש לנו את הגרופס, ובכל אפליקציה מתארים קונטקסט אחר לפי מה שהאפליקציה נועדה לשרת. אז על ה-Win32 API דיברנו. בווינדוס 8, בגדול, יש שני צוותים במייקרוסופט, יש את הצוות של WinDev ו-DevDev. ה-DevDev זה הצוות שמפתח את כל ה.NET framework ומטפח את זה לאורך השנים. וה-WinDev זה הצוות שבעצם מפתח את ה-Windows, תמיד היה ידוע במסגרת מה שפורסם בתקשורת וכו', שתמיד הצוותים האלה היו, אולי בעשרות שנים האחרונות, היה הרבה ריבות ביניהם. ובעצם Windows 8 גם מאשר קצת קו בנוגע לזה, אנחנו נראה שכדי לפתח אפליקציה ל-Windows 8, אנחנו יכולים להשתמש גם ב-Managed וגם ב-Unmanaged, ולמעשה יש לנו אותה ספרייה שמשרת לנו לעבוד עם אותם API'ים. אז באיזשהו אופן כל המלחמה הזאת קצת דואכת. ואת שאר הדברים דיבר עליהם, גיא, אני לא אחזור עליהם. הדבר אולי היחיד שכדאי לציין זה את ה-Windows Store, שזו חנות האפליקציות החדשה, שמאפשרת לנו בעצם, אם עד היום צרכנו אפליקציות למערכת ההפעלה באמצעות, בדרך כלל היינו קופצים לחנות, קונים איזשהו CD, או מורידים, אבל רוכשים רישיון באינטרנט, אז היום יש לנו חנות אפליקציות, כמו שאתם בטח מכירים פלטפורמות אחרות, מאפשרת לנו בעצם לשלם בסטור עצמו, לדעת שהתהליך מובטח כי הוא נעשה על ידי מייקרוסופט, ולקבל את האפליקציה מיד. כולל כל האחריות והשדרוגים וכולי של האפליקציה, הכל נעשה ממקום אחיד. אוקיי, אז את ההדגמה הזאת עשה כבר גיא, אני לא אחזור עליה. דיברתי על זה שביום יהיו שלושה חלקים, אז בחלק הראשון נדבר על האינטרו הזה, בחלק השני נתאר את ה-WinRT. WinRT זה ה-Windows Runtime, זאת הספרייה שנכתבה עבור Windows 8 ומחליפה את Win32, כמו שהזכרתי. נראה מה היא מאפשרת לנו לעשות. בחלקים האלה נראה קצת פחות, קודם יותר נדבר על קונספטים. בחלק השלישי מה שנעשה נדבר איך אנחנו כמפתחי WPF או Silverlight יכולים להשתמש ביכולות שלנו, בידע שלנו, בזאמל ובסי-שארפ, כדי לכתוב בעצם אפליקציות עבור Windows 8 בממשק החדש. אוקיי, נדבר קצת על sharing techniques, כלומר איך אפשר לכתוב אולי אפילו אפליקציה שלמעשה שתי אפליקציות, אחת לדסטופ ואחת אפליקציה ל-Windows 8, שישתמשו בספריות באיזשהו פרויקט משותף, שיכיל את הקוד שמשותף לשתיהן. יפה, שאלה טובה, כי באמת זה, ממה שגיא אמר זה לא היה ברור לחלוטין, אז בואו נבהיר את זה. אפליקציה בגדול יכולה להיות deployed ל-Windows 8 באחד משני אופנים, או כאפליקציית Windows Store, ואז אנחנו נראה אותה בעצם בממשק כאן. סתם לדוגמה, נפתח את האפליקציה הזו. ואז היא תיראה ככה, זה הממשק, אותו Modern UI שדיברנו עליו. זאת היא אפליקציה גם שמתכונים, לא iCookbook, אבל אפליקציה אחרת. אז זו דרך הראשונה, ויוכל להיות deployed כאפליקציה דסטופ, ואז זו אפליקציה שזמינה לנו כדסטופ בדסטופ הרגיל, כ-EXE וכו'. התשובה היא שלא, אי אפשר לייצר אפליקציה אחת שתומכת אתה יכול ליצור אפליקציה שתומכת במאוס, קיבורד וטאץ', אבל היא תהיה אפליקציית דסקטופ, והיא נועדה בעצם לשימוש עם כל מיני אמצעי רכישה כמו עכבר, מקלדת, לפעולות מתקדמות יותר, ואם אתה רוצה ממשק נוח פשוט שהוא content first, אתה תיצור גם אפליקציה כזו. אנחנו נראה שיש sharing techniques, כלומר, כל מיני portions מבחינת הקוד שאתה יכול לשתף בין האפליקציות האלה, אבל אתה בהחלט צריך לייצר שתי אפליקציות. אם נסתכל על אופיס 2013, אז יש לו אפליקציה לצורך העניין שהיא עבור דסטופ, שהיא ממשרת עריכה מתקדמת, פורמטים וכו'. בוודאי שאני לא מצפה לערוך מסמך וורד עם טאץ' או אקסל, אבל היא מאפשרת גם אפליקציה שהיא Windows Store App, והיא מאפשרת לי לראות מסמכים, לעבוד איתם עריכה ברמה הבסיסית, ובהמשק החדש. אוקיי, אז זה מה שחשוב לציין. אז את הדברים כאן גם כבר ציינו, אני ממשיך הלאה. אוקיי, בגדול, כשמפתחים אפליקציות ל-Windows Store, יש לנו שלוש אפשרויות בעצם עומדות בפנינו. הראשונה, לפתח ב.NET, למעשה, במה שאנחנו כולנו מכירים אותו, יש לנו אפשרות לעבוד למעשה עם XAML כשאנחנו עובדים עם .NET, יש לנו אפשרות לעבוד עם JavaScript ו-HTML5 ו-CSS3, למעשה מה שמייקרוסופט עושה גם כאן, אם למעשה מייקרוסופט אפשר לומר, ואני נמצא במייקרוסופט וגם ההרצאה מוקלדת, אז נהיה זהירים, אבל היא הייתה יחסית סגורה בטכנולוגיות שלה, כלומר אי אפשר לפתח אפליקציות דסקטופ בכל טכנולוגיה שאני רוצה, אז למעשה מייקרוסופט אומרת, אוקיי, מפתחים מפלטפורמות אחרות, אתם רגילים לעבוד עם HTML5 ועם CSS3, עם JavaScript, אין בעיה. אתם מוזמנים לפתח אפליקציות שיראו בדיוק כמו האפליקציות שראיתם ב-HTML5. למעשה הספרייה של WinRT שדיברנו עליה, שחושבת את הממשקים של Windows 8, זמינה לנו, יש איזשהו projection שלה שנקרא WinJS, וכל הממשקים הללו זמינים גם עבור מפתחי JavaScript, שזה נורא משמעותי למי שמפתח עם הפלטפורמות האלה. כן. אוקיי. כשאנחנו נדבר על WinRT, אז אנחנו נראה בדיוק מה, איפה סילברלייט, כאילו, מה העתיד שלה, אבל בואו נדבר על זה. בגדול, מה שקרה עם סילברלייט, זה שהיא הוכרזה מכל מיני סיבות, בין השאר כתחליף של פלאש, או כתחליף שאפשר לייצר ובסייטס שהם עשירים. אפשר לנו לעבוד עם XAML, עם כל מיני דברים שאנחנו, שקל לנו יותר לעבוד איתם כמפתחי .NET. ולמעשה מייקרוסופט באמת יורדת מהפלטפורמה של סילברלייט, אבל מה שהיא כן עושה, היא אומרת לכל מפתחי הזאמל שהיא עדיין, כל הסקילסט שלהם עדיין רלוונטי כדי לפתח אפליקציות ל-Windows 8. למעשה WinRT, כל הפורשן של הזאמל שלו, נכתב, נלקח, זה כמו לקחו את מרבית הדברים של סילברלייט ויצרו איתם ספרייה חדשה, אוקיי? שזה WinRT. אז סילברלייט לא ימשיך לחיות ככה, גם Windows Phone, עד גרסת Windows Phone 7.5, עבד עם סילברלייט for Windows Phone. אז ב-Windows Phone 8 עובדים כבר עם WinRT for Windows Phone, וגם שם לקחו פורשן של סילברלייט ויצרו איתו את, את העבודה עם XAML עבור WinRT for Windows Phone, אבל סילברלייט לא תחיה כמו שאנחנו מכירים אותה, אוקיי? לא תהיה ספורטת. לא, הבחת, אתה צודק, מבחינת הניסוח אתה רק מדייק, XAML ממשיך להתאמך עבור WPF, עבור Desktop Applications, והוא גם נתמך עבור Windows Store Apps ו-Windows Phone Apps, למי שרוצה לכתוב אפליקציות שהן לא Desktop. אוקיי, אפליקציות שהן Touch First. אוקיי, אז זה לגבי שני הבולטים הראשונים. הבולט זה שלגבי האפשרות לעבוד עם C++, אז WinRT זו ספרייה שהיא נכתבה Unmanaged, ואפשר למעשה לגשת אליה גם מ-C++, לכתוב אפליקציה מלאה ב-C++. החידוש המשמעותי בעבודה עם C++ זה שאני יכול להשתמש בכל היכולות שלי בזאמל גם מ-C++. כלומר, אני יכול עכשיו לכתוב C++, ליצור קובץ זאמל ולהשתמש בו כמו שאני עובד עם, בדוטנט עם זאמל. כן, זה בעצם רומז על השינוי העיקרי שנעשה פה עם זאמל. כל העבודה עם זאמל, למעשה כל מה שהיה כתוב עד היום managed עם זאמל, שכתבו אותו במייקרוסופט רק ב-C++, unmanaged. כלומר, כל הדברים רצים בצורה unmanaged, בדוטנט זה נראה לנו native, כי עשו לו projection מאוד יפה ל-managed, אבל למעשה זה מאפשר גם ב-C++ לעבוד עם XAML, זה רק מראה כמה ש-XAML כן נכנס חזק מבחינת הטכנולוגיות של מייקרוסופט. ואנחנו נזכיר את זה בהמשך. טוב, אז מבחינת ה-application life cycle, בעצם יש לנו שתי צורות עבודה שונות שאנחנו מכירים עד היום. או לדוח על צורה אחת שאנחנו מכירים, וצורה אחת חדשה שנכנסת עכשיו ב-Windows 8. עד עכשיו בעצם הצורה שעבדת הייתה חלונאית בבסיס שלה. כלומר, היינו פותחים אפליקציה, ואז עוד אפליקציה, ואז עוד אפליקציה, והיינו מנווטים בין החלונות. אז בהקשר הזה, מייקרוסופט מאפשרת לנו עדיין לעבוד ככה, אבל מבחינת העבודה עם הממשק הטאצ' היא משנה גישה. למה היא משנה גישה? כי מייקרוסופט מבינה שאם אני עכשיו אעבוד עם 10 אפליקציות, וקל מאוד להגיע לעבוד עם 10 אפליקציות, כי אני עובד עם המייל ועם החיפוש של בינג, ואני מחפש עכשיו מתכון, ואני גם מחפש במנגנון של חיפוש ועושה טרנזליט, ומאוד קל להגיע להרבה מאוד אפליקציות. כל אפליקציה כזאת, לא נשכח, משתמשת גם במשאבי נטוורק, גם במשאבי CPU, היא מריצה אפילו את האנימציה הכי פשוטה ברקע, ולכן היא גם זוללת סוללה, והיא משתמשת במשאבים של זיכרון, ובהרבה משאבים אחרים. ברגע שעשר אפליקציות כולן צורכות ביחד את המשאבים של המערכת, דווקא האפליקציה שאני משתמש איתה עכשיו בפורגראונד, כלומר האפליקציה היחידה שאני באמת צריך שתגיב לי, יכולה להתחרות על המשאבים האלה עם אפליקציות אחרות. את זה הבינו במייקרוסופט שצריך לשנות, וזו בעצם הגרשה החדשה. רק האפליקציה שבפורגראונד מקבלת את משאבי ה-CPU, הנטוורק או כל משאבים אחרים. האפליקציות האחרות למעשה נשאר רק ה-memory footprint שלהם במערכת. הן עוברות למצב של suspend. אז תכף אני גם אדגים לכם ונבין בדיוק מה קורה. למעשה, כן?
אם אתה אומר דבר כזה, מה לגבי האפליקציות שצריכות
לסוף פה? אז אנחנו נדבר על זה. אוקיי, אנחנו נתעסק בזה בדיוק בהמשך. אז בואו למעשה נתאר מצב של ריצה של אפליקציות סטנדרטית. אז אני עובד עם אפליקציה אחת, היא במצב running. ברגע שאני עובר לאפליקציה אחרת, ואמרנו בין אם אני עובר דרך הסטארט סקרין ומתחיל אפליקציה, או בין אם אני מושך משמאל ועובר לאפליקציה אחרת, למעשה מה שקורה זה שהאפליקציה שהבאתי עוברת למצב suspended. במצב suspended זה למעשה, אני מקביל את זה ללחוץ על pause, כיום כמו שאנחנו מכירים, בוויז'ואל סטודיו. כשאני לוחץ על pause בוויז'ואל סטודיו, כשאני במצב דיבאג, אז למעשה מה שקורה זה שהאפליקציה שלי, כל ה-memory footprint שלה נשאר בזיכרון, היא כאילו מוכנה לריצה, כל הטרדים שלה עדיין למעשה מופסקים, לא רצים, אבל יש לי את ה-memory, את כל הסטק שלי והכל נמצא. ברגע שאני אעשה רזים, האפליקציה תמשיך לרוץ מאותו מקום. אבל כשעשיתי לה את הפאוז, היא לא צורכת משאבי CPU, היא לא צורכת משאבים של נטוורק, היא למעשה, חוץ מהמורי פוטרינט שלה שנמצא בעצם בדיווייס של הזיכרון, היא לא צורכת אף משאב אחר, אוקיי? ולמעשה זה המצב של suspended. אז למעשה, אני מריץ את האפליקציה השנייה, ברגע שאני מריץ אפליקציה אחרת, גם היא עוברת ל-suspended, וככה עד האפליקציה ה-N. ברגע שאני ארצה לחזור עכשיו, למעשה, קודם כל, הסנריו הזה, למעשה, ברגע שאני, יהיו לי יותר מדי אפליקציות במצב של suspended, מערכת ההפעלה יכולה להחליט שהיא צריכה משאבי זיכרון, כי אמרנו שהם כן תופסים פורשן בזיכרון, ואז היא יכולה להעביר גם אפליקציה במצב של terminate, כלומר, לסגור אותה. אוקיי, ברגע שאני מחליט שאפליקציה מסוימת, אני רוצה לחזור אליה, אז האפליקציה, לצורך האפליקציה N עוברת למצב suspended, והאפליקציה חוזרת למצב running. אמרנו שבגלל שהמצב של suspend ורזיום שעשינו עכשיו שקול לפאוז ורזיום בוויז'ואל סטודיו מבחינת הרעיון, אז למעשה אני כמפתח בעיקרון, ברמת העיקרון בלבד, לא צריך לעשות כלום, כי האפליקציה עצמה, עצרתי אותה ומיד אני אמשיך אותה עם כל הטרדים שלה ומאיפה שהיא הייתה, ולמעשה למשתמש זה יהיה שקוף. המצב היחיד שכן נידרש להתייחס אליו זה מצב שהאפליקציה עברה לסספנד, ואז היא קיבלה טרמיניישן עם מערכת ההפעלה, בגלל שמערכת ההפעלה הייתה צריכה עוד משאבים, ואז למעשה אם המשתמש חוזר לאפ אחד, ופה בעצם הלוגיקה שלנו כמפתחים צריכה להיכנס, אנחנו צריכים להחזיר את המשתמש למקום שהיה בו באפליקציה, למרות שהאפליקציה שלנו התחילה מחדש, אוקיי? שאלות לגבי זה? משהו לא ברור, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל כן. אני לא מבין מה אתה מתכוון, שאומר, רג'יסטר זה סקשן שהוא קבוע, באופן עקרוני, אלא אם כן החלטת לשנות אותו, אבל מה שזה אומר זה שבעצם כמו שאתה סוגר היום פרוסס, כלומר, האפליקציה ירדה, פעם הבאה שהיא תתחיל, היא תתחיל מההתחלה ותגיע ללאנץ' של האפליקיישן וכולי, הפלואו רגיל. אתה תהיה אחראי בעצם לבדוק האם שמרת את הסטייט של היוזר שלך ולטעון אותו. אוקיי, אנחנו נדבר על מתי אנחנו עושים את הדבר הזה. אז אמרנו, introducing suspend, אנחנו מציגים מצב חדש, הוא נועד לשרת בעצם את זה שהאפליקציה תהיה fast and fluid, הראינו שאפליקציה שהיא במצב של suspend, לא, אין לה איזשהו אימפקט על הבטרי או על הresponsiveness של מערכת ההפעלה. אמרנו שיש לנו מצב של termination שקורה כאשר המערכת צריכה עוד זיכרון או עוד משאבים. אני לא יכול לתת פה נתונים מדויקים, כלומר, בדרך כלל מצפים שאני אגיד, רגע, אם יש לי 90% memory במערכת ההפעלה, אז מערכת ההפעלה מחליטה פתאום להוריד אפליקציות. אני יכול להגיד לכם שכן זיהיתי שינויים, כלומר, מערכת ההפעלה Windows 8 יצאה בכמה גרסאות בטא, Developer Preview, Consumer Preview, Release Preview, Release Preview 2, ואת הגרסת RTM שאנחנו עובדים איתה עכשיו, ולמעשה כל הזמן מייקרוסופט לומדת מתי נכון לעשות טרמיניישן לאפליקציות בתלות במשאבים של המערכת, ולכן קשה נורא לחזות מתי אפליקציה תעבור טרמיניישן, אבל אנחנו צריכים להתייחס לאפשרות הזו, אוקיי? כמובן, כאשר אנחנו עושים user switch, אז גם כל האפליקציות של Windows Store נסגרות, כנה לגבי System Shutdown, אם האפליקציה קורסת כמובן. מה שחשוב לדעת זה שהאפליקציה שלנו לא מקבלת דיווח על זה שהיא נסגרת. למה היא לא יכולה לקבל דיווח? אז לכאורה זה פשוט, בגלל שהאפליקציה שלנו ממילא במצב של סספנד ושום תהליך בה לא רץ, למעשה סוגרים אותה והיא לא מקבלת שום אפשרות להריץ, אוקיי? הסיבה שמייקרוסופט ממש את זה ככה לכאורה הרבה יותר רגיוני היה שלפני שאני עובר לטרמיניישן, מערכת ההפעלה תיתן לי איזה 5 שניות או משהו כזה, איזשהו פורשן של זמן שאני יכול להגיב בו, להגיב לטרמיניישן, לשמור את הסטייט של המשתמש או משהו כזה, ואז שהוא יעביר אותי לטרמיניישן. אבל יש פה איזושהי בעייתיות מבחינת זה שתחשבו שמערכת שלי גם ככה אין במשאבים, עכשיו להתחיל להריץ כל אפליקציה פרק זמן מסוים כדי לתת לה אפשרות להתמודד עם טרמיניישן, יכול עוד יותר להכביד על המערכת שלי ולהגיע למצב של סחרור. ולכן מה שקורה זה שלפני שאני עובר לסספנד, כלומר כשהמשתמש עובר לאפליקציה אחרת, אז אני מקבל פרק זמן להגיב. בשביל מה אני צריך את הפרק זמן הזה להגיב? שאגב פרק הזמן הזה זה 5 שניות. ב5 שניות אני צריך להגיב למצב שאולי האפליקציה שלי תעבור לטרמיניישן. אוקיי, אני יכול לשמור את הסטייט של המשתמש הכל. אם המשתמש חזר לאפליקציה ולמעשה היא לא עברה טרמיניישן, אז אני יכול להתעלם מהמידע ששמרתי. אבל אם אני מתחיל את האפליקציה מחדש ויש לי מידע ששמרתי, כלומר מערכת ההפעלה ביצעה טרמיניישן, אני צריך לשחזר את המידע הזה. אוקיי, אז בואו נראה דוגמה כזו. למעשה יש לנו כאן את הטאסק מנג'ר שאני אשתמש בו כדי לראות אם האפליקציה שלי עוברת טרמיניישן. מה שתוכלו לראות כאן זה את מה שאתם כנראה מכירים, יש לי אבל חלוקה כאן לאפס למעשה ולבקגראונד פרוססס. הטאסק מנג'ר עבר כמה שדרוגים, הרבה יותר נוח לשימוש, קצת יותר ויזואלי. ולמעשה מה שאני ארצה לעשות זה לראות האם האפליקציה שלי במצב של סספנדד. אז שימו לב שאני יכול כאן תחת view, אני יכול להגיד לו אם אני רוצה לראות suspended status או לא, אז אני אעשה show suspended status, ואז מה שאני אראה דבר, במקרה הזה לדוגמה אני אקח את הקונטורסו קוקבוק. אז שימו לב שהקונטורסו קוקבוק כרגע היא במצב ריצה, אם אני אעבור לטאסק מנג'ר שלי, אז שימו לב שהיא עדיין במצב של ריצה. עכשיו ברגע שחזרתי לדסטופ, למעשה האפליקציה עצמה, שימו לב שכל משאבי ה-CPU שלה ירדו ל-0% ועברה ל-suspended. שוב, כשהאפליקציה רצה, היא יכולה לעבוד כרגיל, עכשיו היא עברה למצב ריצה מיד, שימו לב שהיא מיד יש לי תגובה שלה. ברגע שאני חוזר עכשיו לדסטופ שלי, אז יש לה 5 שניות להגיב, שימו לב מיד היא מפסיקה לבצע את כל משאבי העיבוד שהיא ביצעה וכו', תמונת הזיכרון שלה נשמרת, היא כבר לא משתמשת בדיסק, והמצב שלה עובר לסספנד. ברגע שאני חוזר אליה, שימו לב, מיד יש לי תגובה שלה. אוקיי, פשוט משתמשת בעכבר, כי אין לי טאץ' פה במסך של הלפטופ. אבל זה, עכשיו, בעיקרון, אם הייתי מריץ עכשיו הרבה אפליקציות, אם יכולתי לדמות מצב של טרמיניישן, כלומר שמערכת ההפעלה מחליטה שהאפליקציה שלי ראויה לסגירה. עכשיו, אפליקציה שכתובה נכון, והאמת שלא בדקתי את זה על קונטורסו קוקבוק, ואני יכול לבדוק את זה עכשיו, אם עכשיו נניח אני נכנסתי למתכון הזה של, טוב, לא נראה מעניין במיוחד, נניח המתכון הזה של הנודלס אנד מיטבול סופ, אני נמצא במתכון, עכשיו אני עובר סתם לדסטופ או חוזר לאפליקציה אחרת. אגב, אם אתם טועים איך אני עובר לדסטופ, אני עושה על טאב, כמו שאנחנו מכירים, גם זה עובד, למי שעובד עם המקלדת, ואז האפליקציה שלי למעשה עכשיו עוברת לסספנדד. אם אני... מה? התשובה היא שהיא לא יכולה להמשיך לרוץ כאפליקציה, היא יכולה להריץ background task, מי שעובד עם Windows Phone זה נקרא background agents, שלמעשה הוא ירוץ ברקע. גם כאן יש מגבלות, כלומר, ואנחנו נראה את זה בהמשך באחד השקפים. יפה, אז אתה לא יכול להפעיל איזשהו background task שירוץ כל הזמן, כי אז למעשה אתה מפר את אחד העקרונות אולי שווינדוס 8 מושתת עליהם, שיש אפליקציה אחת בפורגראונד. מה שאתה כן יכול לעשות, אתה יכול להגדיר איזשהו condition של מערכת ההפעלה, שאם הוא מתקיים אז אפליקציה שלך רצה. דוגמה ל-conditions כאלה, אם יש לי פתאום אינטרנט קונקשן, תריץ איזשהו background task. כל חצי שעה ב-time trigger, תריץ לי background task. אם עכשיו יוזר מבצע לוגין או system shutdown, תריץ לי background task. אוקיי? ויש גם אפשרות של, במקרה הכי מורכב, זה אם ווב סרוויס מסוים שולח לי איזושהי נוטיפיקציה, אז תריץ background task. אוקיי? אנחנו נזכיר את זה. אבל באמת הרעיון הוא, ואתם תראו שגם יש פה אפליקציות של מייל וכולי שעובדות בצורה תקינה, שהן לא רצות כל הזמן ברקע, אבל מעדכנות כל הזמן את, את הסטטוס שלהן. כן. יפה, זאת שאלה טובה. אני אשמור אותה כרגע כשאלה, אבל בגדול, מבחינת טיילס, יש לי אפשרות לעדכן אותם מהענן, וזה גם כשהאפליקציה שלי לא רצה, ויש לי אפשרות לעדכן אותם גם לוקלית. אוקיי? יש לי את האפשרויות האלה, ואנחנו נדבר עליהן, אני לא רוצה כרגע לסטות מהנושא. אז שימו לב שהאפליקציה שלי, כשאני חוזר אליה, עוברת למצב של סספנד, באמת שלא התכוונתי לחזור אליה, מה שהתכוונתי לעשות זה לסגור אותה, אוקיי? עכשיו, אני בסך הכל מדמה מצב שהמערכת הפעלה עושה לה טרמינשן, ואם היא עושה לה טרמינשן, אוקיי, עשיתי דליט, סגרתי את האפליקציה, ולמעשה עכשיו אני רוצה לחזור לאפליקציה. שימו לב שהאפליקציה עדיין זמינה לי כאן. כלומר, מבחינת המשתמש, לא מעניין אותו שמערכת ההפעלה ביצעה טרמינשן. הוא מבחינת האפליקציה רצה ברקע, כי זה כל הרעיון של העבודה עם האפליקציה של ה-Windows Store. גם אם ביצעו להם סספנשן או טרמינשן, מבחינתי אני משתמש בהם, אני כמשתמש לא אכפת לי איך זה ממומש. אז אני יכול למשוך את האפליקציה, ושימו להם, מופיע לי עכשיו הספלש, כי באמת היא צריכה להתחיל את עצמה. אבל קיבלתי את חלון ההתחלה, אבל זה מראה על מימוש לא טוב של הרעיון של אפליקציה, כי אני הייתי מצפה שהיא תחזור לי בדיוק למתכון שהייתי בו, כאילו למעשה כאילו האפליקציה לא התחילה מחדש. אוקיי, אני חושב שאני אוכל להראות לכם את זה באפליקציה אחרת, כרגע אין לי פשוט הרבה אפליקציות שמותקנות. כן. אפליקציות, שאלה טובה, אפליקציות שהן בדסקטופ הן חיות כמו האפליקיישן לייף סייקל הישן, כלומר יכולות לרוץ כמה אפליקציות, הן יכולות להריץ מה שהן רוצות, ממשיכות לרוץ ברקע. אוקיי, אתה תראה לדוגמה שה... כן, אתה תראה שהוויז'ואל סטודיו וכולי, כל הדברים האלה נשארו רצים ברקע, שום דבר לא השפיע עליהם. מה הכוונה? מה זה אפליקציה של הסטור? אתה שואל מבחינת אפליקציות ה-Windows Store Apps, אם הן חיות במצב של סנדבוקס, סגור כזה. אז למעשה אפשר להגיד שכל הממשק החדש הוא למעשה אינרנטי במערכת הפעלה, זה לא שזה איזשהו compatibility mode או משהו כזה. אבל זהו, אבל הן חיות בסביבה סגורה, כלומר הן לא יכולות, ושימו לב כאן יש הגבלות די חמורות על האפליקציות, כלומר הן לא יכולות לגשת לכל מקום שהן רוצות בפייל סיסטם, אלא רק ל-isolated storage שלהן. יש סנאו שמאפשרים לי בעצם לגשת לקבצים מסוימים, אבל המשתמש צריך לבחור אותה. אני לא יכול לגשת לאן שאני רוצה. כדי לקבל הרשאות לאינטרנט, לכל מיני יכולות אחרות, כמו devices חיצוניים וכו', GPS location, אני צריך לבקש כחלק מהדיפלוימנט של האפליקציה, הרשאה מפורשת שהמשתמש צריך לאשר אותה כשהוא מוריד את האפליקציה. אם האפליקציה רוצה לתקשר עם איזשהו local process במחשב, אין שום אפשרות. כלומר, אם אני רוצה לעבוד עם איזשהו כתובת שנמצאת ב-local host, named pipes, דברים כאלה, אין לי אפשרות כזו. זה חלק מהתפיסה של האפליקציה של Windows 8. אוקיי? אז זה ככה רציתי להגיד לכם את ה-suspension וה-termination, אוקיי? של אפליקציות. אוקיי, גם כאן, זה רק מציג את זה בצורה יותר ויזואלית. מה שקורה זה שהיוזר יכול... כשהיוזר מתחיל אפליקציה, לצורך העניין באמצעות לחיצה על הטייל, יש לי splash screen, בזמן הזה הקוד יש לו אפשרות לרוץ, כלומר האפליקציה שלי במצב של running. כאשר היוזר מחליט לעבור לאפליקציה אחרת, האפליקציה שלי עוברת למצב של suspended, למעשה היא מקבלת שנייה, יש לה event שנקרא suspending, שיכולה להגיב אליו, יש לו 5 שניות להגיב אליו, אם אגב תוך 5 שניות היא לא מסיימת להגיב אליו, אז היא מקריסים אותה באופן מפורש, כלומר היא ממש נופלת. כשאני חוזר לאפליקציה, אני מקבל event של resuming. וכאשר נניח המערכת יש לה low memory או אני משתמש מבצע shutdown או משהו כזה, למעשה האפליקציה עובדת למצב של terminated. מהמצב הזה האפליקציה אין לה שום יכולת להריץ קוד ולמעשה היא נסגרת. כן.
האם יש אפשרות לקנפג כך שזה לא יהיה 5 שניות?
לא. אין אפשרות, ויותר מזה אני אגיד לך שכשאתה מעלה את האפליקציה לסטור, בודקים אותך מול מגבלה חמורה יותר, אם תוך 2 שניות אתה לא מספיק לעשות סספנשן, וזה הרעיון הוא לתמוך גם בפלטפורמות, כאילו במחשבים יותר מיושנים. אוקיי, אבל בוא נגיד שלכל פתרון של עבודה עם סספנשן, יש לך אפשרות, ואנחנו נראה את זה תכף בצורה מרוכזת, יש לך סצנריו. כלומר, אם יש לך הרבה מידע לשמור, אז תשמור אותו בצורה אינקרמנטלית, תוך כדי שהמשתמש עובד בתוך האפליקציה, ברקע. בדרך כלל אתה בסך הכל צריך לשמור את המקום שהמשתמש באפליקציה, ואז אתה יכול ממש להגיב רק בסספנשן עצמו, וחמש שניות זה די ויותר זמן. אוקיי, אפשר עכשיו על סצנריוס כאלה, בגדול לא אמורה להיות בעד תוך חמש שניות לשמור את המידע שאתה צריך. כן. מה? כן, דיפלוימנט של אפליקציות Windows Store חייב להיות דרך הסטור. זה בגדול, בוא נענה תשובה ואז נסייג אותה מיד. אפליקציות חייבות להיות, חייבים להעלות אותן דרך ה-Windows Store. פתרונות עבור Enterprise קיימים, שבעצם מייקרוסופט מאפשרת באמצעות איזשהו Group Policy להתקין אפליקציה באופן לוקלי. אוקיי? זה לא קובץ EXE, יש לך פקאג' שהוא עם סיומת APX, שאתה יכול להעביר אותו למישהו אחר ודרך איזשהו PowerShell Script להתקין אותו. בדרך כלל זה יכול, אתה יכול לעשות דרך איזשהו דומיין גרופ פוליסי. יש אפשרות כזאת, אבל בעיקרון כל האפליקציות צריכות לעבור דרך הסטור. אוקיי? אז על זה דיברנו, אוקיי? זה איזשהו סיכום של העבודה עם סספנד. בואו נדבר על איך אנחנו מריצים אפליקציות. אוקיי? ואנחנו גם נראה דוגמאות של עבודה עם זה מבחינת הקוד. כרגע יותר חשוב לי לעבור איתכם על הקונספטים. אז מבחינת העבודה עם איך אנחנו מתחילים אפליקציה, עד היום הייתה לנו דרך אחרת להתחיל אפליקציות, שזה באמצעות ה-EXE. יכולתי לכל יותר לשים איזשהו שורטקאט בסטארט מניו, בקוויק לאנץ', בדסטופ, ואז יכולתי להריץ את האפליקציה, ועדיין ה-EXE היה רץ. הראינו באפליקציות של Windows Store, שלמעשה האפליקציה יכולה לרוץ כתוצאה מכל מיני תהליכים שקורים בתוך המערכת. התהליך הכי בסיסי זה ללחוץ על טייל, זה שקול לצורך העניין לצורה הישנה, כלומר פעם היה לי רק אייקון, יש לי איזשהו לייב טייל, משהו קצת יותר חד, אבל בעצם הסטארט סקרין מהווה אצלי איזשהו מקום בטוח שאני יכול לגשת אליו לכל האפליקציות ולהריץ את האפליקציה שמעניינת אותי. אבל גם אם היוזר מחליט עכשיו לקחת לעשות שיירינג, כמו שעשה גיא, שראיתם שהוא הסתכל על קוקטייל ואז מצד ימין משך את ה-charms bar ולחץ על שייר, מה שקרה זה שהאפליקציה של מייל נפתחה באזור הימני. למעשה האפליקציה של המייל קיבלה דיווח, שאפליקציה, בואו אני יכול גם להדגים לכם את זה למי שרוצה לראות את זה שוב, לדוגמה, אני אנסה לחשוב, נניח יש לי פה את המתכון הזה, ואגב מה שאתם רואים כאן, וזו גם אפשרות שאם כבר הראיתי אותה אז אני גם אסביר עליה, לאפליקציה שלי יש טייל, אבל גם לתוכן מתוך האפליקציה שלי יכול להיות טייל, שאתם רואים פה את שני הטיילים למטה, כלומר אני יכול למשוך מתכון מתוך האפליקציה ושיופיע לי פה, אוקיי? ולמעשה אני יכול כאן לגשת למתכון הזה, לבוא לפה לאזור הימני, ושימו לב, אני עובד עם עכבר ואני גם יכול לגשת לצ'ארמס בר, אני יכול לחוץ על שייר, ואז מופיעות לי כל האפליקציות שתומכות בשייר, יש לי קצת פחות אפליקציות מגיא, ואם אני לוחץ כאן על מייל, למעשה האפליקציה של המייל התחילה, ראיתם את הספלאש סקרין הקטן, היא מתחילה בפורשן הימני של המסך שלי, וטוב, יש לי בעצם, אני צריך, בוא נחבר פה את הרשת, חשוב. אוקיי. מקווה שזה יעבוד ישר ולא יעשה לי בעיות. בוא נלך כאן עכשיו שוב לשאר, נפתח את המייל. אוקיי. אוקיי, אז שימו לב שלמעשה, מה שקורה זה שהאפליקציה של המייל נפתחה, האפליקציה של המייל כשהיא נפתחה היא קיבלה איזושהי התראה מ-Windows 8 שהיא נפתחה כתוצאה ממישהו שביקש לבצע שיירינג של תוכן, ואז למעשה אני יכול להגיב לשיירינג של תוכן ולהציג view, מוצג פה בעצם view מסוים שכתוב בזאמל, שמציג למעשה את הפרטים שקיבלתי, יש לי ממשק שמאפשר לי לקבל את הפרטים של הבקשה, ולמעשה האפליקציה של המייל פה יכולה להגיב, אני יכול סתם לשלוח את זה, אני אשלח את זה לעצמי כדי לא לזווה למישהו אחר את התיבה, ואני נלחץ כאן על send. ברגע שביצעתי send, האפליקציה שולחת את המייל לאפליקציה של המייל, וכשהיא תסיים, היא נסגרת ואני אמשיך לעבוד בפלואו שלי. לא יצאתי מהפלואו, לא ביצעתי שום דבר בנפרד. אוקיי? אז זו דרך אחרת, דרך אחת שבה האפליקציה שלנו יכולה לרוץ. אוקיי? דרך נוספת זה דרך ה-search. אוקיי? למעשה, אם אני אבוא בעצם ל-charms bar פה, מהאזור הימני, ויבצע search, ונניח אני ארצה לחפש עכשיו, אני צריך עכשיו להניח את העיר תל אביב, אז בעצם ברגע שאני אלחץ כאן על בינג, אז למעשה האפליקציה של הבינג נפתחת והיא מספקת לי תוצאות עבור תל אביב. אוקיי? גם כאן האפליקציה מתחילה. אם אני אלחץ על פייננס, אז האפליקציה של הפייננס מתחילה ונותנת לי תוצאות עבור תל אביב. אוקיי?
האפליקציות האלה זה
כל האפליקציות האלה זה סטור-אפס. הן האפליקציות היחידות שמאפשרות לי לתמוך בקונטרקטס האלה, בסרצ' ובשר וכולי. אוקיי? אז כשאומרים changing user needs, לזה מתכוונים. כלומר, אפליקציה לא חייבת להתחיל יוצאה מזה שמשמש לבצע עליה דאבלטיק ולהתחיל אותה, היא יכולה להתחיל יוצאה עם פעולות שהן חלק ממערכת ההפעלה, כמו search. אוקיי? באופן מפתיע הוא לא מצא לי כל כך תוצאות, אבל בסדר. מאפס אולי רק נראה, זה נראה לי קצת יותר מעניין. ניתן לזה איזה רגע. אוקיי, אז כאילו אני מקבל פה את האישור, אני אעשה עליו, ואז הוא מראה לי תל אביב. אוקיי, אז זה הרעיון. אגב, אם אתם תוהים, אם אני רוצה לסגור אפליקציה בצורה מפורשת, אז לכאורה, כשאני עובד עם מקלדת, יש לי Alt+F4, הוא זמין גם פה, אבל בגדול יש לי גם איזשהו ג'סטר של מגע שמאפשר לעשות את זה, אני פשוט לוקח את העכבר, את העכבר או את האצבע שלי מהחלק העליון של הטאבלט, ואני זורק אותה כאילו למטה. ככה עשיתי טרמינשן שאני החלטתי עליו, ואז האפליקציה נסגרת. כן. אוקיי, הראינו שבעצם לתמוך במה שהיו, במה שהיינו רגילים, כאילו, במה שמערכת הפעלה תומכת, גם באמצעים אחרים. אוקיי, הכל גם, נניח במקלדת גם, אני יכול ללחוץ Win KC, ואז אני אקבל את הקונטרקט וכולי. את הסמנטיק זום גם יש לי, אני לא זוכר, באחד המקלדת זה יש גם Win Key ועוד איזשהו כפתור, ובעכבר, וואו, זאת נראה לי, בעכבר זה פשוט, כי יש לי את הגלגלת לדעתי. כלומר, אני יכול, שימו לב שגם, כן, בדיוק, את הגלגלת, אני אוכל, אם אני עכשיו אבוא ל... לדעתי זה קונטרול וגלגלת. אוקיי, שימו לב, גם לסטארט סקרין יש סמנטיק זום. כלומר, אם אני רוצה לבחור את אחד הגרופס פה ולהעביר אותו מקום, אני יכול. אוקיי, שוב, הרעיון הוא שאותו ממשק. אז זה קונטרול וסקרול. כמו שזה קצת אינטואיטיבי, כלומר לא הייתי צריך יותר מדי להתאמץ כדי להבין שזה ככה. טוב, אז אמרנו, האפליקציה יכולה להתחיל כתוצאה מקונטרקט, שזה בגדול השניים הנורא מרכזיים שלנו זה שייר טארגט וסרצ'. יש לנו גם קונטרקט אחרים כמו פייל פיקר, שמאפשר לי לבחור בעצם איזשהו קובץ מתוך אפליקציה מסוימת. יש לי... משהו שאפשר לבחור תמונה מתוך אפליקציה, יש לי כל מיני קונטרקטס כאלה, ואז הפתיחה שלי תתחיל, תאפשר את מה שצריך לעשות ותחזיר תשובה. אז זה גם ראינו, search ו-share. מבחינת ה-splash screen, אז בואו נדבר, אפליקציה שהיא מתחילה, האם יש לה זמן בלתי מוגבל למשוך מידע, אז התשובה היא לא. כלומר, אם האפליקציה שלי מתחילה, יש לה 15 שניות להראות חלון ראשון. אוקיי, בזמן הזה מוצג ה-splash, עם איזושהי תמונה שאנחנו מספקים כחלק מה... מניפסט של האפליקציה, כחלק מההצהרה של האפליקציה, אנחנו נראה את זה כשנראה את הקוד. אבל אם היא לא מציגה חלון תוך 15 שניות, בדומה למעבר לסספנד, היא עוברת טרמינשן. ב-15 שניות האלה מה שהיא צריכה לעשות, בגדול זה אחד משניים. או שהיא באמת מצליחה למשוך את כל המידע שהיא צריכה ולהציג איזשהו חלון, אבל נניח בסנריואים שבהם לצורך העניין המשתמש לא מחובר לאינטרנט ואני חייב לגשת לאינטרנט כדי למשוך מידע שהוא נורא חיוני לי, האפשרות השנייה שיש לי זה להציג איזשהו progress bar, כלומר להחליף את החלון הזה, את הספלש הזה, בחלון שהוא זהה לו רק עם progress bar, ואז לפחות הצגתי איזשהו חלון. זה נקרא extended splash screen, אוקיי? אז אמרנו, הספלש screen נותן לי איזשהו look and feel אחיד להתחלה של אפליקציה, מספקים לאיזשהו color עבור הספלש screen ותמונה במניפסט של האפליקציה, והזכרנו את ה-Extended Splash Screen, זה דוגמה אפליקציה של ה-Weather, בהתחלה מוצג רק ה-Splash, והוא מיד מתחלף בחלון שרשום בו We're gathering the latest weather info. ואז למעשה האפליקציה מבחינת מערכת הפעלה כבר התחילה. אוקיי? זה ה-workaround למקרים כאלה שצריך יותר זמן. שימו לב שככל שיקח לאפליקציה שלכם יותר זמן לעלות ולא להראות איזשהו חלון ראשון, המשתמש כנראה יברח ממנה ויעשה משהו אחר. אז... טוב, מבחינת ה-Tile Launch Activation, אז המשתמש לוחץ על איזשהו טייל, אני מקבל איבנט שנקרא Activated בקוד שלי, ואז האפליקציה שלי רצה, למעשה זה נורא פשוט, תראו מבחינת הקוד, כשאנחנו נגיע לקוד, למעשה זה APIs חדשים שאתם צריכים להכיר וללמוד, אבל רוב היכולות שלכם פשוט יכולות להיות מיושמות די בקלות עבור כתיבה של Windows Store Apps. אז למעשה יש משפט שאומר החוויה של המשתמש באפליקציה שלכם היא נגזרת של החוויה הכי גרועה שהייתה לו איתה. כלומר, אני אשתמש באפליקציה של הנוט ותעבוד לי מדהים חודשים ונשתמש בה, ברגע שפעם אחת אני אפתח נוט שכתבתי ואני אראה שהעבודה שלי נעלמה, אני יותר לא אשתמש באפליקציה הזאת, כי מבחינתי אני לא יכול לסמוך עליה. אוקיי, אז זו דוגמה. אנחנו צריכים לחשוב על דרכים שבהם אנחנו גורם לאפליקציה שלנו כל הזמן להיראות כאילו הייתה זמינה מאחורי הקלעים, ואף פעם לא לאבד את המידע. אז כמו שאמרתי, יש לנו את הסספנט שבו אנחנו יכולים להגיב ולשמור את המידע. נניח במקרה של אפליקציה של נוטס, הייתי שומר את המידע בצורה אינקרמנטלית, כלומר, רק לוודא לצורך העניין מצב שבו פתאום יש הפסקת חשמל, המחשב נכבה בצורה יזומה או משהו כזה, אוקיי? בכל הסנריים המסודרים עצמם זה לא אמור לקרות, אבל זה איזשהו best practice. גם את זה ציינתי, אני אצא עכשיו, יש פה משהו שלא דיברתי איתכם, אז גם דיברנו על זה שיש לנו את המצב של סספנד, שצריכים להתמודד בו, להתמודד עם מצב שבו האפליקציה שלי יכולה לעבור טרמיניישן, ואז אני אוכל להחזיר את המשתמש למקום שהוא היה בו, לשמור את המידע שחשוב לו. אגב, למה אני צריך את המצב של רזיום? למישהו יש רעיון? כלומר, יש לי איזשהו איבנט שנקרא רזיומינג, שזה קורה כאשר האפליקציה שלי, המשתמש חוזר אליה ממצב של סספנד, לא ממצב של טרמיניישן. למה אני צריך את זה? כי לכאורה אני לא צריך לשחזר שום דבר, כל הממורי פוטפרינט שלי, הכל נמצא. למישהו יש רעיון? אפדייט, זה נכון, זה בדיוק הסיבה. באמת, הרבה פעמים שאני עובד מול סרוויסס וכולי, אחרי דקה יש לי טיימאוט, ואז אפליקציה שלי מתאבי סספנד יותר מדקה, כל הקונקשן שלי כבר לא רלוונטי, אם עבדתי בסוקטים או ב-WCF וכולי. ואז למעשה אני רק צריך לחדש את הקונקשנים שלי ברזיום, לבדוק שהם עדיין חיים, ולבצע אפדייטס לאפליקציה. את האיבנטים האלה, כן, את הרזיומים.
האפליקציה צריכה
להקשיב
גם
מערכת ההפעלה? כן, בדיוק. אוקיי? יש לכם הלפר קלאס, ואנחנו ניגע בו כשנדבר על הקוד, שנקרא Suspension Manager. בעצם אנחנו נראה כשאנחנו יוצרים אפליקציית Windows Store, ויש לנו טמפלייטים עבור אפליקציות כאלה, כמו שיש לנו טמפלייט עבור WPF Application, ולמעשה נתנו לנו הרבה helper classes במייקרוסופט שמאפשרים לנו לכתוב את האפליקציות האלה כמה שיותר מהר. אחד מהם זה suspension manager, שהוא מטפל בכל הנושא של לשמור את המצב של האפליקציה ולטעון אותו. אוקיי? בעיקרון אפליקציה זה יכול לקרות כנראה לכל אחד שהיא תקרוס או שיש איזשהו exception שלא טיפלנו בו, דבר כזה. בגדול, אמרנו שיש גם מצבים מזומים שבהם האפליקציה שלי יכולה שיקח לה too long to load או too long to suspend, ואז גם אז יכולה לעבור לטרמיניישן. במקרה שהאפליקציה שלכם עברה טרמיניישן בצורה יזומה ואתם רואים שלא הספקתם לשמור את המידע, הדבר הכי נכון לעשות זה פשוט להחזיר את היוזר להום, לעמוד הראשי של האפליקציה, ושהוא יתחיל מחדש, לפחות שלא יקבל איזשהו מידע חלקי, או המקרה הכי גרוע זה שתנסו כן להשתמש במידע ששמרתם באופן חלקי, ואז לא תצליחו לטעון אותו, ואז האפליקציה עוד פעם תקרוס, ולמעשה האפליקציה מותקנת שאני חושב שאני משתמש, אבל הוא לא יכול להשתמש בה, כי יש מידע שגוי. אוקיי? יש לכם פרמטר שנקרא Previous Execution State, שמאפשר לכם לדעת מאיזה מצב האפליקציה שלכם התחילה. אם היא התחילה כתוצאה מיוזר שלחץ על טייל, אם היא התחילה כתוצאה מ-Search Contract, Share Contract, כתוצאה ממצב של Not Running, כלומר שהיא לא הייתה רצה וכולי. אז אם אני צריך לסכם את זה בצורה טבלאית, כאשר היוזר משתמש באפליקציה וזה אופציונלי, תשמרו את המידע שלו תוך כדי השימוש כדי שלא יאבד לו המידע בסנריו עם קיצוניים כאלה או אחרים. אם היוזר, זה לא, אגב לא חייבים, זה כאילו נקרא לזה nice to have, כלומר באפליקציה של נוטס כנראה שאני אעשה את זה, באפליקציה של מתכונים זה לא נורא אם פתאום המידע שלו לא ישמר. אם יש לי הרבה מידע אז אני חייב לעשות את זה כי אני לא אספיק בסספנד לשמור את המידע. איפה אני שומר את המידע אגב? יש לי isolated storage שמוקצה לי עבור האפליקציה, בגודל הוא בלתי מוגבל בגודל שלו בגדול, ואני יכול להשתמש בו כדי לשמור את כל המידע שמעניין את המשתמש. כאשר המשתמש עובר למצב של suspend, הרעיון הוא לשמור איפה שהיוזר היה, ככה שאם האפליקציה עברה termination, נוכל לחזור לזה, אוקיי? אם האפליקציה בעצם עברה למצב של resume, אז אין לי בעיה, כי אמרנו שהמemory footprint נשמר. כאשר האפליקציה חוזרת ממצב של activated, אני בודק האם היוזר, האם האפליקציה עברה ממצב של termination, ואז אני מגיב וטוען את הסטייט שהוא היה בו. כמו שאמרתי, באפליקציה של המתכונים, לדוגמה, הייתי מצפה לחזור לאותו חלון של מתכון, כאילו אפליקציה מעולם לא עברה termination, אבל זה לא קרה. ולכן זה באג באפליקציה, צריך לתקן את זה. אז בו באמת זה מתייחס לשאלות שאנשים שאלו רגע. אוקיי, אז אפליקציה רצה רק שהיא בפורגראונד, אגב, יכולה לרוץ, אמרנו, יכולות לרוץ עד שתי אפליקציות בו זמנית, שזה במצב של סנפט מוד, שגם הראה גיא, יש לי אפליקציה שרצה במצב מצומצם, ואפליקציה שרצה במצב מורחב. ואז אני יכול לעבוד עם שתיים, אבל בהחלט לא יותר משתיים, אוקיי? כאשר השאלה שנשאלת זה אם יש לי מצבים לדוגמה שאני עובד עם סקייפ, ואם אני רוצה לנהל שיחת אודיו ברקע, או אם אני רוצה לדבר בטלפון ומשהו שצריך לרוץ ברקע, ואם אני רוצה לעבוד עם ווייז אולי, כלומר אני צריך להתייחס למצבים שבהם אפליקציה שלי יכולה לרוץ ברקע, ובשביל זה יש לנו כל מיני סנאריות שמייקרוסופט מספקת לנו. אז הסנאריו הראשון זה background audio playback, כלומר אם אני רוצה לנגן איזשהו אודיו ברקע, אני יכול לספק למערכת הפעלה את האודיו עצמו, ואז למעשה היא מנגנת אותו, גם אם יש מישהו יוצא מהאפליקציה ועובר לאפליקציות אחרות, המערכת הפעלה היא זאת שמנגנת את האודיו, ולמעשה הוא עובד ברקע, אני לא צריך לדאוג לו, אוקיי? אז זה לגבי ה-background audio playback. אני יכול, אם יש לי פעולות של upload ו-download, אז אני יכול לבצע אותן ב-background, אוקיי? יש לי אפליקציה, ואולי את זה דווקא אני אדגים. זאת אפליקציה שאני כתבתי, אני מקווה שיש לי אותה גם מותקנת, אם לא זה יהיה קצת מביך. כן, נראה לי זאת. זאת אפליקציה ללימוד שפות, היא נקראת Speaky TV, של חברה בשם פרולוג, יושבת בראש העין. למעשה מה שאני יכול לעשות כאן זה לדוברי האנגלית, אני יכול בעצם לראות כאן את איזשהו בריף לגבי האפליקציה, ולראות את רשימת השיעורים שאני יכול ללמוד בהם את השפה. יש לי שיעורים, שלושה שיעורים שמגיעים בגרסה חינמית, כלומר יש לי פה, שאתם רואים, מסומן פה עם איזשהו פרי כאן, זה קצת קטן לכם אולי, ואני יכול להיכנס לשיעור מסוים, בתלות במהירות פה של האינטרנט קונקשן, אני גם אראה את הוידאו בצורה סבירה. אוקיי, אז אני מקבל פה איזשהו וידאו, בשביל הוידאו אולי, טוב, אני לא אתעקש, אבל יש גם סאונד, ואני יכול לעבור פה למצב של פול סקרין. אם אני רוצה לחזור למצב של פול סקרין, אז כמובן אני פותח את האפליקיישן בר. בעכבר אגב זה כפתור ימני, ואם אני עובד עם טאץ' אז אני יכול פשוט למשוך עם האצבע מלמטה. ואיך הגעתי לפה? כי רציתי לדבר על הדאונלוד. למעשה אני יכול להוריד את השיעורים באפליקציה. אם אני פותח את האפבר, למעשה קודם כל אתם יכולים לראות שני דברים. שבאפבר יש חלוקה לדברים שמופיעים משמאל ודברים שמופיעים מימין. אז בדרך כלל מה שיקרה זה שדברים שיופיעו משמאל יהיו דברים שהם ברמת, שהם יהיו קונטקסטואליים. נניח שאני בחלון פה של השיעורים, אני רוצה אולי לפתוח את מנהל ההורדות שאפשר לי להוריד שיעורים למחשב שלי. מה שמופיע מימין צריך להיות ברמת האפליקציה, לדוגמה About Us או The Methods וכו', הדברים האלה הם ברמת האפליקציה. זה גם איזושהי קונבנציה. אז לצורך אני אפתח את הדאונלוד, אז יפתח לי פה דאונלוד מנג'ר. אוקיי, שימו לב שבדרך כלל שאני רוצה לפתוח איזה שהם דברים, יפתחו מצד ימין, אוקיי? כמו שאתם רואים כאן. אני לא אפתח אותם עכשיו כחלון, אנחנו לא עובדים בממשק חלונאי בתפיסה שלנו, אז שימו לב שהשיעורים שאני יכול להוריד לא מופיעים לי אפורים, אני יכול לסמן את שתי השיעורים האלה וללחוץ על דאונלוד. ברגע שאני מבצע דאונלוד, אם הייתי משתמש, אם הייתי בעצם מבצע איזשהו request לווב וכדי להוריד את השיעורים, אז ברגע שהאפליקציה שלי הייתה עוברת לסספנד, אוקיי, אתם רואים שיש פה איזשהו פרוגרס נחמד שמוריד את השיעורים, ברגע שהייתי עובר לסספנד, אז בואו אנחנו נראה, נסתכל פה בטאסק מנג'ר, האפליקציה שלי נמצאת פה, היא תכף תעבור לסספנד. אוקיי, היא מקבלת ניסיון אחרון מערכת ההפעלה לעבור למצב של סספנד, והנה היא עברה לסספנד. לכאורה הייתי מצפה שהאפלוד והדאונלוד שקורה יופסק. הגיוני, אין לי נטוורק. אז בעצם באמצעות ה-background task, באמצעות, סליחה, background, upload ודאונלוד, אני יכול להעביר למערכת ההפעלה את הבקשה להוריד את הקבצים, אני לא מוריד אותם. למעשה אני אומר למערכת ההפעלה, תוריד את הקובץ הזה, והיא דרך איזשהו ממשק, ותתת לי נוטיפיקציות. אז מן הסתם שהאפליקציה שלי לא רצה. אז אני לא מקבל את הנוטיפיקציות האלה, אבל מיד שאני אחזור לאפליקציה, אני אקבל נוטיפיקציה למערכת הפעלה שההורדה כרגע ירד מן ה-70%, אם קודם הייתה ב-10% בערך. אז בואו נראה את זה, לדוגמה עכשיו אני אחזור לאפליקציה שלי. אם אני אפתח שוב את ה-Download Manager, תראו שהדברים שלי ירדו ברקע. אוקיי? אז זה לדוגמה מה שמאפשר לי להעביר למערכת הפעלה את הפעולה עצמה. אנחנו עוד נחזור בטח לאפליקציות כדי להדגים את תהליך הרכישה. אז זהו, דיברנו upload ו-download, דיברנו על audio, דיברנו על זה שאפליקציה יכולה לשים, עכשיו אני מדבר איתך על זה שאפליקציה יכולה לשים ב-lock screen איזה שהן נוטיפיקציות, ולמעשה, בוא נגיד ככה, שאר ה-use cases מכוסים, למעט אולי דברים נורא ספציפיים, על ידי background tasks. background tasks מאפשרים באופן גנרי להגדיר איזשהו condition שכאשר הוא מתקיים אני יכול להריץ משימה מסוימת. לדוגמה, אם אני ארצה כל פרק זמן מסוים לדגום את המייל שלי, ולהתקן משהו באפליקציה, אני יכול להריץ background task. אני לא אוכל שירוץ כל הזמן ברקע, אבל אני אוכל עכשיו לרוץ כאשר משהו מסוים קורה, ולבצע פעולה מסוימת ולרדת. זה לפחות ה-best practice. אוקיי? לכתוב ולחשוף אותו במסגרת ה-Windows Store App. כלומר שהאפליקציה שלך תארח שירות מסוים, בעיקרון כן, המגבלה היחידה זה שאתה, אם אתה רוצה לעבוד ב-WCF, אז אתה קצת בבעיה, כי ה-WCF contract שנתמכים כרגע מבחינת, אנחנו נדבר על .NET Framework for Windows Store Apps, הוא תומך בכל הממשקים של הקליינט. אוקיי, אם תרצה לארח איזשהו סרוויסוס וכולי, אתה צפוי לקצת יותר קשיים. אבל בכל זאת, אם תבחר לארח איזשהו שירות שיקבל בקשות, אתה תוכל לעשות את זה, לא תוכל לקבל בקשות מאפליקציות שמתקנות אצלך במחשב מקומית. כל תקשורת כלפי המחשב שלך מתוך אפליקציה של Windows Store אסורה. אוקיי? מה לעשות? אתה יכול להוריד כדסטופ אפליקיישן. כן, יש לו גם, לסקייפ לדוגמה יש גם גרסה דסטופ וגם גרסה של Windows Store.
מה היה מסכים במחשב? יש גם אפליקציות רגילות
בעיקרון, אם המחשב שלך מוצף באפליקציות דסטופ, ככה שרוב המשאבים של המחשב נמצאים, אז אפליקציות דסטופ לא יקבלו, כאילו, אפליקציות Windows Store לא יקבלו אפשרות אמיתית לרוץ בצורה טובה. נכון. בוא נגיד ככה, בכל אופן המחשב שלך יהיה נורא איטי. אז האפליקציה היחידה שכרגע רצה בפורגראונד של ה-Windows Store, תקבל את המשאבים שעוד נשארו. וכל השאר יעברו לטרמינטד, כן. אוקיי? אז אמרנו שה-Background Tasks מאפשרים לנו בעצם להריץ פעולות ברקע, ואז הם גם יכולים דרך הממשק ברקע הזה לעדכן מייל, void, כל מיני סטטוסים וכולי, לעדכן ב-Lock Screen, אוקיי? טוב, אז על הדבר הזה דיברנו, אני לא חושב שיש צורך לחזור על זה. כן. כן. אוקיי. כן, המגבלה היא שאתה יכול לעשות טיים טריגר כל חצי שעה לדגום אותו. כן. רגע, אני אסביר. אז השאלה שנשאלת ראשונה זה, רגע, אם אני רוצה שהאפליקציה של המייל שלי תעדכן לצורך העניין את הלוק סקרין, או שתעדכן את הטייל או דברים כאלה, בנוגע לזה שיש מיילים שלא נקראו דברים כאלה, אז התשובה שיש לנו שירות של מייקרוסופט שמאפשר לנו לעדכן או להקפיץ נוטיפיקציות למערכת ההפעלה בלי שהאפליקציה שלי תרוץ ובלי לעשות איזשהו background task. אנחנו נדבר על זה. נכון, אז מה שקורה זה שאתה, לצורך העניין יש לך, השירות של מייקרוסופט נקרא Windows Push Notification Service, הוא נמצא בקלאוד של מייקרוסופט, ולך יש את השירות שלך, לצורך העניין, אם אתה מממש עכשיו איזשהו Exchange Server ואתה רוצה להתקן את המשתמשים שלך, טוב, לא ניקח את הדוגמה של ה-Exchange, כי זה יותר מסובך, נניח את האפליקציית פייסבוק ואתה רוצה להתקן ל-User מסוים בטאבלט שלו את העדכונים האחרונים, אתה מעדכן את ה-Windows Push Notification Service, אוקיי? בקלאוד, הקלאוד שלך מעדכן את הקלאוד של מייקרוסופט, את השירות הזה, והוא עצמו בשלו מעדכן את כל הטאבלטים בלי שהאפליקציה שלך תצטרך לרוץ. אתה מודיע לו כשאתה רוצה, זה בשיטה של פוש. כלומר, אתה מודיע לו כשאתה רוצה לעדכן, והוא מודיע לי לעדכן את כל המכשירים הרלוונטיים. אתה מודיע לו עם עדכון ספציפי, והוא מעביר אותו למי שביקשת להעביר אותו. כן. זה הרבה יותר נכון ככה, כי בדרך כלל עדכון יהיה, אתה רוצה משהו ספציפי. מה זה כל הזמן בלייב? אז גם הטייל זאת לא אפשרות טובה בשבילך. כלומר, אתה אומר, אני רוצה לעדכן את היוזר שלי כל הזמן, אני רוצה שהטייל כל הזמן יציג את הסטטוס, אז התשובה היא שאתה, לצורך העניין, בטרייד-אוף, אתה לא תוכל לעשות את זה, וזו החלטה שקולה של מייקרוסופט. כלומר, הטייל תוכל לעדכן אותו אחת לפרק זמן מסוים. ומה? באופן עקרוני, אני יכול להגיד לך שרוב המשתמשים זה לא... כאילו אם זה מעניין אותם שיר, סתכלו על האפליקציה, אני חושב שזה סנאפט מוד. אז כל חצי שעה זה בסדר. אז אתה עושה כל שנייה, כל דקה? כל דקה אתה יכול לשלוח פוש נוטיפיקיישן, אני לא בטוח, ואתה יכול לשלוח את זה ל-WNS ולעדכן את הטיילים של המשתמשים, אבל אז לא בטוח שהמשתמשים שלך יאהבו, כאילו, אתה תעמיס עליהם קצת. זהו, שהפוש נוטיפיקיישן לא עובד מול האפליקציה שלך, עובד מול ה-Windows, בעצם מול ה-WinRT, מול הספרייה, שמעדכנת את כל הטיילים. ואנחנו נדבר על למה זה גם שיקול נכון, בהקשר של היעילות של מערכת ההפעלה. כלומר, יש לך צ'אנל אחד שמאזין לכל העדכונים של הטיילים, במקום שכל אפליקציה תפתח צ'אנל. טוב.
מה שמגיע,
אנחנו נדבר על זה כשנדבר על הפוש נוטיפיקיישן, חבל לי כאן עכשיו לאיך זה ממש זה. טוב, אז על הדברים האלה דיברנו, בואו נדבר עכשיו, וזה החלק השני שרצינו לדבר היום, אני רוצה לראות איך אנחנו בזמנים. אנחנו בכל אופן נמשיך ואנחנו נעשה את ההפסקה תכף, אוקיי? אנחנו גם התחלנו קצת באיחור. אז ה-Windows Runtime. מה זה ה-Windows Runtime? אז אמרנו בעצם, אם תחפשו הגדרה של ה-Windows Runtime, תקבלו כמה הגדרות, אבל בגדול, ה-Windows Runtime זה איזושהי סביבה שמאפשרת לאפליקציות Windows Store שלי לרוץ בצורה מאובטחת, ולספק להם את כל מה שהן צריכות מבחינת משאבים, סביבה, סקיוריטי וכולי. זה ה-Windows Runtime. נוח אולי להסתכל עליו כעל סט של APIs שמאפשר לגשת ליכולות של Windows 8, אם זה Share, Search, כל היכולות האחרות, Devices. וגם נוח להסתכל עליו כאיזשהו תחליף של מייקרוסופט ל-Win32 API ששימש אותנו קודם עבור הממשק החלונאי. אוקיי, כל אחת מההגדרות יכולה לשמש אתכם וכל אחת מהן היא טובה. ההגדרה אולי שהכי צריכה לעניין אתכם זו ההגדרה האחרונה. Windows Runtime is the solid efficient foundation for building great Windows Store apps. אוקיי? זה בגדול המטרה העיקרית שלה בשבילכם. WinRT בעצם כתובה ב-COM. אוקיי, כתובה ב... היא מבוססת COM, היא כתובה ב-C++. והיא תומכת לנו בפיתוח בשלוש שפות. עכשיו, יש לנו אפשרות ראשונה לכתוב ב-C++, CX. אוקיי, עכשיו, מי שמכיר אפשרות לכתוב ב-C++ CLI, שזה בעצם לכתוב ב-C++ קוד שהוא managed, אז זה לא המצב פה. כלומר, יש משהו שמייקרוסופט מאפשר לנו לכתוב, מה שנקרא C++ CX, בסינטקס הוא כמעט זהה ל-C++ CLI, אבל הקוד שלנו בסופו של דבר מתקמפל ל-unmanaged code, לא ל-managed code בניגוד ל-C++ CLI. נכון, כן, יש לי את כל הגג וכל הדברים האלה שאפשרים לגשת וזה מתקבל ל-unmanaged code. כן, אוקיי? וככה אנחנו עובדים עם כל האפליקציה של WinRT, עם WinRT ולעבוד עם XAML וכולי, כי XAML זה חלק מה-WinRT, כמו שאמרנו, והוא כתוב unmanaged. בעצם מה שעושים במייקרוסופט, עושים ל-WinRT הזה projection ל-.NET, בעצם ל-managed code ול-JavaScript. הספרה הזאת נקראת WinJS, הפרוג'קשן הזה. אני בכוונה אומר פרוג'קשן כי אין פה איזושהי עבודה ב-Method Invoke או דברים כאלה. הם ממש עשו, כלומר כשאתה ממש משתמש ב-API הדוטנטי זה קורה ישירות ל-API ה-C++ בלי איזשהו תווך או מה שקורה מאחורי הקלעים, איזשהו remote procedure כל זה, זה לא מה שקורה. ממש עשו שם, העבודה הזאת היא הרבה יותר פשוטה. כלומר זה הרבה יותר קרוב מהבחינה הזו. אז זה שיש לנו אפשרות לכתוב ב-.NET, שזה בגדול C-Sharp או VB.NET. אני לא מבין למה שמישהו יבחר את האפשרות השנייה, אבל יש אפשרות כזאת. אני מעדיף, חושב שעדיף לכתוב ב-C-Sharp. ואפשרות לעבוד עם WinJS, בעצם ב-JavaScript, HTML5 וכולי. אוקיי, אז מה זה Windows Runtime? בגדול התשובה היא סט של כל מיני יכולות שחשופים לנו ב-Windows 8. בעצם הסט הזה כולל את כל הפונדמנטלס עצמם, שזה עבודה עם threading, עם memory, management, authentication, globalization, קריפטוגרפי וכולי. יש לנו את כל העבודה עם communications ודאטה, אוקיי? את העבודה עם devices, עבודה עם media. שימו לב שמבחינת ה-user interface, אנחנו יכולים לעבוד מעבר ל-HTML5 ו-CSS וזה מה שדיברנו, עבודה ישירות עם DirectX, שמי שעבד עם פלטפורם, לצורך העניין עם Windows Phone, לדוגמה, הדברים האלה לא היו קיימים לו, אז עכשיו הוא יכול לעבוד עם DirectX בצורה מלאה, וממש לכתוב משחקים וכולי בצורה הזו. כשאנחנו תכף נצלול לתוך הזאמל, נראה גם שבעצם כל הזאמל פריימורק קיים לנו. אוקיי? זה השקף בערך שכשתחפשו Windows 8, Windows Runtime, Windows 8 Platform and Tools, זה מה שתקבלו, וזה אולי שקף מאוד מרכזי. מה שיש פה בעצם מאפשר לנו לראות את ה-Desktop Apps לעומת Metro Style Apps, Windows Store Apps, ואיך הם חיים אחד לצד השני. למעשה מה שיש לנו זה את ה-Windows Kernel Services, זה הקרנל, זה הבסיס של Windows 8, אוקיי? זה, הוא מאוד דומה בבסיסו ל-Windows 7, אתם יכולים לראות את זה לפי הממשק הדסטופי. אני רוצה לציין אגב לגבי הנושא הזה, הזכיר פה גיא שנורא קל לי להתבלבל בין ה-Windows Phone 8 וה-Windows 8. זה באמת שתי פלטפורמות שונות היום. אבל מה שקרה זה שאם עד Windows Phone 7.5, המערכת הפעלה של ה-Windows Phone הייתה מבוססת על Windows WinCE, Windows Embedded Compact, שזו גרסה של מערכת הפעלה שנכתבה במיוחד עבור כל מיני אמצעים חלשים יותר מבחינת היכולות שלהם. היא יכולה להריץ קור אחד עבור קופסאות מיתוג, קופסאות מחשוב וכו'. בעצם ב-Windows Phone 8, הבסיס שלו זה גם Windows NT Core. כלומר, יש להם הרבה מאוד חלק משותף בקרנל סרוויסס. יותר מזה, למעשה, יש לנו כמה גרסאות של ה.NET Framework 4.5. יש לנו את ה.NET Framework 4.5 שאנחנו מכירים, שאנחנו עובדים עבור Desktop Applications, WCF, WPF, כל הפריימוורקס עצמם קיימים לנו. ובעצם יש לנו שתי פריימוורקס שהם נגזרת של ה.NET Framework הרגיל, שזה .NET Framework 4.5 for Windows Store ו.NET Framework 4.5 for Windows Phone. ובעצם מה שאנחנו נראה זה שגם אם פעם כל האפליקציות של Windows Phone היו מבוססות על .NET Framework Compact, .NET Framework Compact או .NET Compact Framework, אז שזה בעצם גרסה של .NET Framework שנכתבה, כאילו הרבה API'ים רודדו כדי שלא יצריכו הרבה משאבים וכולי, עכשיו הם מבוססים על אותו .NET Framework, על איזשהו פורשן, אמנם לא כל ה-DLLים נתמכים, אבל זה גם שדרוג מאוד משמעותי. זה אומר שיש להם את אותו Core CLR, אוקיי, גם ל-Windows 8, גם ל-Windows Phone וגם לאפליקציה WPF שאנחנו כותבים. מה שאנחנו מבינים מזה זה שהמערכות הפעלה האלה, ה-Windows Phone 8 ו-Windows 8, גם הולכות לקראת איזשהו convergence, איזשהו איחוד, התלכדות, שבעתיד נוכל לכתוב אפליקציות ככה שנכתוב אותן לפלטפורמה אחת ולפלטפורמה שנייה, והשינוי יהיה רק ברמת השימוש של המשתמש, בממשק וכו'. אנחנו עדיין לא שם, אבל זה הכיוון. אז יש לנו את ה-Windows Kernel, עכשיו אני חוזר ל-Windows, יש לנו את ה-Windows Kernel, עליו בעצם יש לנו שתי אפשרויות לפתח. יש לנו את האפשרות שאני קוראים אותנו עד היום, יש לנו את ה-Explorer, שמעליו יכול לכתוב אפליקציות ב-HTML ו-JavaScript, יש לנו את Win32, שמעליו יכול לכתוב אפליקציות ב-C ו-C++, שני ממשק החלונאי, ויש לנו את ה-.NET, שמעליו יכול לכתוב ב-C-Sharp ו-VB, ואם זה אומר WPF Application וכו', להשתמש בפריימוורק של XAML. כל הדבר הזה עדיין נשאר, כלומר, הוא לא הלך לשום מקום, הוא לא מבוטל, הכל עדיין קיים לנו גם היום. אבל יש לנו גם את החלק השמאלי, אני פה לצד השמאלי, בעצם יש לנו את ה-System Services. את כל האזור הזה, אמרנו, נכתב Unmanaged, כל ה-WinRT, שתומך לנו ב-Communications and Data, Graphics, Devices and Printing, וכל ה-Application Model, הכל קיים לנו כחלק מה-WinRT APIs, ומעליו אנחנו כותבים ומדברים אפליקציות, יש לנו שלוש אפשרויות. או לכתוב ב-C++, או לכתוב ב-C# ו-VB, כך או כך יכולים להשתמש ב-XAML. בעיקרון לא, כי לפחות בעבודה, אתה מדבר בעבודה עם XAML או בעבודה באופן כללי? באופן כללי כמובן, כלומר עבודה עם C++ היא Unmanaged, היא הרבה יותר קרובה ל-WinRT, והיא הרבה יותר קרובה גם למערכת הפעלה, דברים לא צריכים לעבור בזמן ריצה, לעבור מ-IL לאיזשהו Machine Code, אין ספק שעדיף לכתוב ב-C++, מבחינת משך הזמן שכך לכתוב אפליקציה זה, אבל בכל אופן...
אבל ה-XAML לא מקצר את
התהליך? הוא מקצר מאוד את התהליך. מבחינת כתיבת כל ה-view, אתה עכשיו יכול לכתוב אותו ולהתבסס על כל מיני קונטרולים שיש ב-WinRT, ב-XAML. ואז רק את ה-Business Logic ב-C++. אוקיי? אבל אני חושב שראית כמה אפליקציות שהדגים גיא, כולן היו כתובות בתור מי שמכיר את האפליקציה, ואני מקווה שאני לא טועה באחת מהן, ב-.NET. אין בעיה באמת של ביצועים ברגע שכל המשאבים של המערכת מוקצים לאפליקציה שנמצאת בפורגרם, אוקיי? ויש לנו אפשרות לכתוב בעצם מעל JavaScript ו-HTML5 ו-CSS, אוקיי? זה כאילו הטכנולוגיה שמאפשרת לנו לכתוב את ה-Business Logic, וזו הטכנולוגיה שמאפשרת לנו לכתוב את ה-View, אוקיי? אז זה בטח סוגר את העניין של האם אפליקציה, אפשר לכתוב אפליקציה אחת או לא, אז התשובה היא לא, צריך לכתוב שתי אפליקציות שמשתמשות בעצם בסט אחר של טכנולוגיות או של ממשקים. עכשיו, בנוגע לשאלה מה עם סילבר לייט, אז אמרתי לכם שבעצם WinRT נכתב מתוך Silverlight, אז השקף הזה מראה לכם מישהו בא ועשה איזשהו מיפוי של כל ה-types in common וה-members in common בין Silverlight 5 ו-WinRT. אז תשימו לב שמבחינת, שאם אנחנו צריכים להסתכל ככה, לסכם אולי את מה שאנחנו רואים, WinRT לקח פורשן די גדול, הרבה יותר מ-50% מה-types וה-members של Silverlight 5, אבל אוסיף עוד נדבך אחר שקשור לכל עבודה עם devices ופרינטינג וכל הדברים האחרים, communications שראינו ב, שקיימים בשקף, לפני שני שקפים, אוקיי? מבחינת הזמל ארכיטקצ'ר, למעשה יש לנו Windows 8, אולי אני אתחיל מלמטה, יש לנו את ה-Windows 8 Subsystem, אוקיי? שזה כל מה שראיתם בשקפים עד עכשיו, כל מה שנחשף ב-WinRT APIs, מעליו כתבו את הזמל פלטפורם, ממש כתבו אותו מ-0, Unmanaged, ולמעשה הוא ממש תומך בכל הגרפיקס אנג'ין נתמך, כל הקור, הקונטרולים שאנחנו מכירים, בטן, סטק פאנל, גריד וכל הקונטרולים האחרים, לא כולם אגב, מרביתם הגדול קיימים לנו והם יכולים לעבוד עם כל הדברים שאנחנו רגילים, אם זה קונטרול טמפלייט, סטיילס, דאטה טמפלייט וכולי, הכל מומש, unmanaged, ורץ מעל זמל גרפיקס אנג'ין שנכתב גם unmanaged, אוקיי? הכל נחשף לנו כ-Application Binary Interface ב-WinRT. מעל זה, כשאנחנו כותבים בעצם ב-C-Sharp, יש לנו איזשהו projection שמאפשר לנו לגשת לזמל מתוך .NET, מתוך Managed Code. אוקיי? נראה לי שזה השקף האחרון שאני אראה לכם ואז תצאו להפסקה של חצי שעה. בגדול, הזמל שאתם כל כך אוהבים ומכירים, קיים לכם, שזה אומר, יש לי פה רשימה של קונטרולים, הכל זמין לכם מתוך Windows 8. יש לכם כל מיני personality controls חדשים, כמו list view, שמקבל עיצוב חדש ושימוש שונה, flip view, שמאפשר לכם לנווט בין כמה אייטמים, כמו שראיתם שיש לכם אייטם אחד ראשי, ואתם מנווטים ימינה ושמאלה ועוברים לאייטמים אחרים ברשימה. סמנטיק זום, זה גם קונטרול, הוא נורא פשוט, אתם בסך הכל מסתכלים לו שני views, view אחד עבור מצב של in וview אחד עבור מצב של out, ולבד הכל קורה מאחורי הקלעים. מה? לא, אין לבלים לסמנטיק זום. אז זה גם יכול לראות, אם אני אחזור עכשיו פה אולי לסטארט סקרין, הוא כאילו, טוב, כשאני משתמש בעכבר, אז אין לי אפשרות לשלוט בזה. אבל כאילו אתה תראה שכשאתה תעשה זום, אז נשארים באותו גודל הקטני, ואז באיזשהו שלב עוברים למוד השני. כן, זה נראה לנו נורא טבעי, אבל כנראה פשוט כעשו פה עבודה טובה מבחינת אנימציה, אבל זה לא, זה שני מצבים, בדיוק. וגם custom controls, dependency properties, routed events, כל הדברים האלה נתמכים בצורה שאנחנו מכירים ב-WPF ו-Silverlight, ואנחנו יכולים להשתמש בהם בצורה שאנחנו רגילים. ואת זה נראה אחרי ההפסקה.